שלום לכולם, אנחנו היום נבקש לעסוק בנושא המצוות המופיעות במגילת רות, או משפטי הגאולה והתמורה של מגילת רות, כפי שאנחנו רואים אותם בעיקר מפרק שאנחנו מכנים אותו פרק ד'. מבחינת מצוות במגילת רות, ברור שמגילת רות כולה מכילה הרבה מאוד מצוות, מצוות לקט, מצוות מתנות עניים שבשדה, בבירור מופיעה שם, אפשר אולי לומר שזה הקשר לחג השבועות, פרשת אמור, פרשת חג השבועות, דווקא מסתיימת בפסוק שלכאורה לא כל כך קשור לחג השבועות. ובקוצריכם את קציר ארציכם לא תכלה, פאת צלך בקוצריך ולקט קצירך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם, אני השם אלוהיכם. הפסוק הזה מופיע כחלק ממצוות חג השבועות דווקא, כי חג השבועות זה מצוות הקציר. וגם מגילת רות עוסקת בקציר, והנה קשר די בולט בין מגילת רות לבין שבועות, המצוות לקט שמופיעה שם בצורה מאוד מאוד ברורה, בועז שנותן מתנות לעניים שבשדה, אין צורך להרחיב פה. אבל אנחנו נבקש היום לעסוק בכמה מצוות אחרות שקצת מעוררות כמה סימני שאלה, ובשביל זה אנחנו נעסוק בכמה פסוקים שבפרק האחרון של מגילת רות, שהם אלה שאנחנו נרצה לברר מה מבחינת התורה, איזה מצוות שבתורה עומדות מאחורי אותם פסוקים, ומדוע נוהג בועז כפי שהוא נוהג. שם אנחנו מוצאים כך, ובועז עלה השער וישב שם, והנה הגואל עובר אשר דיבר בועז, ויאמר סורש ופו פלוני אלמוני ויסר וישב. ויקח 10 אנשים מזקני העיר ויאמר שבו פה וישבו. ויאמר לגואל, חלקת השדה אשר להכינו לאלימלך מכרנו ומי השבה משדה מואב. ואני אמרתי, אגלה אוזנך למור, כנן נגד היושבים ונגד זקני עמים, תגאל גאל, ואם לא יגאל, הגידה לי ואדעה כי אין זולתך לגאול ואנוכי אחריך, ויאמר אנוכי יגאל. עד כאן. המילה גאולה מופיעה שוב ושוב, ובפשטות אפשר לומר שאנחנו יודעים מה עומד מאחורי המצווה הזאת שבועז מבקש לקיים, מפני שאנחנו למדנו בפרשת בהר, שם נאמר בפירוש, כי ימוך אחיך הוא מחר מאחוזתו, ובא גואלו הקרוב אליו וגאל את ממכר אחיו. הנה המילה גואל שמופיעה כבר שם, מופיעה גם פה, מצווה. כן, מה הרעיון של פרשת בהר? מה אומרת פרשת בהר כולה מתחילתה ועד סופה? היא אומנם מדברת על יובל, נכון? היא ברית שקראת הקדוש ברוך הוא עם בני ישראל בהר סיני, היא מדברת על יובל, והיא אומרת שביובל שב אדם אל אחוזתו ושב האחוזה אל בעליה, מפני שאי אפשר להפריד בין האיש לבין אחוזתו. אם האיש נמכר, היובל ישיב אותו אל אחוזתו, ואם האחוזה נמכרה, שמזה מתחילה שם הפרשה, היובל ישיב אותה אל בעליה. אבל יש, גם לפני היובל יש מצווה. המצווה הזאת מוטלת על הגואל, כלומר גואלו הקרוב אליו. המצווה הזאת גם כן מופיעה בפרשת בהר, גם בקשר למכירת שדה וגם בקשר למכירת אדם. אם אדם מכר את שדהו או את עצמו, מצווה הגואל הקרוב אליו לבוא ולגאול את ממכר אחיו, וזה מה שעושה פה בועז. כפי שנאמר, כפי שקראנו, נקרא עוד פעם, כי ימוך אחיך הוא מכר מאחוזתו, ובא גואלו הקרוב אליו וגאל את ממכר אחיו. זה מצווה מוכרת, ידועה, שמניחה ש השדה של אדם צריכה לעמוד תחתיו, זה גנאי למשפחה. אם שדה המשפחה איננו נמצא בידי המשפחה, אלא נמצא בידי משפחה אחרת, זה לא אמור להיות כך. זה שזה גנאי למשפחה, אנחנו גם רואים מדברי בני מנשה לגבי בנות צופחד, שגם אותן נזכיר בקרוב בשיעור הזה, שהם אומרים, אם בנות צופחד עכשיו תינסנה לבני שבטים אחרים, תיקחנה איתן לשבט האחר את הנחלה שלנו, ואנחנו לא מעוניינים. נחלה צריכה להיות תחת בעליה, וכפי שמזכירים שם אותם בני מנשה, בני יוסף, משפחות מנשה בן יוסף, הם מזכירים שם גם את היובל, ואם יהיה היובל לבני ישראל, ונקראה נחלתם מנחלת אבותינו, כלומר אפילו היובל לא יעזור. והיובל צריך לעזור. אז גם לפני היובל יש פה מצווה שמוטלת על הגואל, שבא גואלו הקרוב אליו וגאל את ממכר אחיו. אבל בועז ממשיך, בועז לא נעצר פה. בועז, הגואל, כל עוד בועז עוסק רק במצוות גאולת קרקעות, אומר הגואל, אין לי בעיה בשמחה, אני אנוכי אגאל. כאן בועז מפתיע, מביא עניין חדש שלכאורה לא רלוונטי. ויאמר בועז, ויום קנותך השדה מיד נעמי, ומעט רות המואבי האשת המת קנית להקים שם המת על נחלתו. וזה כבר אומר, פה הגואל, בזה הגואל לא עומד. הגואל אומר, ויאמר הגואל, לא אוכל לגואל לי פנשחית את נחלתי, גאל לך אתה את גאולתי, כי לא אוכל לגאול. וזאת לפנים בישראל על הגאולה ועל התמורה לקיים כל דבר, שלף איש נעלו ונתן לרעהו, וזאת התעודה בישראל. ויאמר הגואל לבועז, קנה לך וישלוף נעלו. הפרשה הזאת מזכירה לנו מאוד פרשייה אחרת בתורה, או אפילו אפשר לומר שתי פרשיות בתורה. בואו נתחיל עם הראשונה, עם מצוות ייבום. במצוות ייבום נאמר ככה, כי ישבו אחים יחדם ומת אחד מהם ובן אין לו. לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, יבמה יבוא עליה ולקחה לא לאישה ויבמה. והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת ולא ימחה שמו מישראל. ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבימתו, ועלתה יבימתו השרה אל הזקנים, ואמרה, מעין יבמי להקים לאחיו שם בישראל לא אבה יבמי, וקראו לו זקני עירו ודיברו אליו, ועמד ואמר לו, חפצתי לקחתה, ונגשה יבימתו אליו לעיני הזקנים, וחלצה נעלו מעל רגלו, וירקה בפניו, וענתה ואמרה, ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו, ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל. מה קורה פה? יש פה, בבסיס הפרשה, יש הנחת יסוד בסיסית. ההנחה הזאת מניחה שאדם הוא לא בן דור אחד. אני לא נולדתי לפני כך וכך שנים ואמות בעוד כך וכך שנים, אלא אני חלק משלשלת הדורות. אם אדם מת, אבל בניו עדיין חיים, אז האיש הזה לא באמת מת. האיש הזה ממשיך לחיות באמצעות בניו. בניו הם חלק ממנו, הגמרא אומרת, בר קראי דאבוה, כלומר, כל בן הוא חלק, הוא גרגל אביו. כל בן הוא חלק מגופו של אביו. והואיל והוא חלק מגופו של אביו, אז הוא יכול, אביו יכול להמשיך לחיות באמצעותו. זה גם מסביר את כל דיני ירושות ונחלות שבתורה, ומסביר מדוע בנים יורשים את נחלת אביהם, ומדוע נחלה שייכת למשפחה, משום שאם אדם מת, אז ממילא, זה לא שאני נותן פה משהו למישהו אחר, אם אדם מת ממילא, חלקי גופו שעדיין קיימים, הם ממשיכים להחזיק את נחלתו, ובאמצעותם, הועיל והם חלקי גופו שעדיין קיימים. שזה יימשך גם בעוד 1,000 שנה וגם בעוד 2,000 שנה, כל עוד הוא ימשיך להוליד בנים ובני בנים ובניו, ימשיכו להוליד בנים ולשמר את השם. האיש ממשיך לחיות באמצעות זרעו, זרעו ממשיך להחזיק את נחלתו, וזה מה שאומרת שם התורה בפרשת נחלות. אבל בינתיים, כל עוד אנחנו בפרשת, כן, כבר הקדמנו את המאוחר ודיברנו על רות שעוסקת בנחלות, אבל פרשת ייבום שבתורה, בואו נראה אותה רגע, היא לא מדברת בכלל על קרקעות בפשטותה. אבל העיקרון הזה עוד עומד בבסיס הפרשה. העיקרון שאומר שאדם שמת ויש לו בנים הוא לא באמת מת, מפני ששמו ממשיך להיקרא על נחלתו, העיקרון הזה נמצא פה. העיקרון הזה אומר שכל עוד הוא, שאם הוא מת בלי בנים, אז צריך לדאוג להקים את שם המת על נחלתו. איך אפשר להקים את שם המת על נחלתו? הרי איש מת, מה תעשה? אגב, להקים שם המת על נחלתו, סליחה, זה ביטוי ממגילת רות. הביטוי שכתוב פה בפרשה הוא ביטוי אחר, ולא ימחה שמו מישראל. אנחנו חוששים שימחה שמו מישראל. אנחנו חוששים ששם האיש הזה לא ייזכר עוד. זה לא שאם אדם מת ויש לו בנים ובני בנים, אז בעוד 1,000 שנה מישהו יזכור את שמו הפרטי. אבל הנושא זה לא שמו הפרטי. שמו הפרטי זה שם פרטי של אדם פרטי, שרלוונטי לדור הפרטי. השם שלו ממשיך להיזכר במהות. ואם האדם הזה מת ואין לו בנים, אז הוא מת לגמרי והוא מסכן וזהו, לא נשאר ממנו דבר. וזה היום ונורא. ולכן מטילה התורה את החובה להקים את שמו על אחיו. מה עושה אחיו? אחיו, למה דווקא אחיו? כי בהנחה שהם שניהם קרעיים של אותו אדם, כן? כי בר קראי דאבו אמרנו, כל אדם הוא רגל של אביו. האיש הזה שהוא אחיו, זאת אומרת שניהם קרעיים של אותו אדם, הוא האיש הכי קרוב אליו. הוא לא הוא, כי כל אחד מהם הוא ענף נפרד של האב. אבל הואיל ושניהם, שני ענפים של אותו אב, הוא הדבר הכי קרוב שאנחנו יכולים להשיג. הדבר הכי קרוב שאנחנו יכולים להשיג לאותו אדם מת, כיוון שאין לו בנים, הדבר הכי קרוב שאנחנו יכולים להשיג לא קרוב מבחינה שהם קרובים וחברים ואהובים נפשם קשורה זו בזו. לא זה העניין בכלל. העניין הכי, כי אני מדבר על האדם הכי קרוב, אני מתכוון הכי קרוב מהבחינה שהוא הכי דומה לו, במהותו. אם אני שואל מה המהות של אותו פלוני שמת, האם אני יכול להשיג לו תחליף דומה, תחליף קרוב במהות, אז אחיו הוא הכי קרוב במהות, מפני ששניהם ענפים של אותו אדם. אחיו לבד זה לא מספיק. אנחנו צריכים, כי בכל זאת יש הבדל ביניהם, כי כל אחד מהם ענף נפרד של האב, כל אחד מהם עצמאי. במה בא לידי ביטוי, האינדיבידואליות שבכל אחד, מפני שכל אחד מהם נשא לעצמו אישה, ובעזרת אותה אישה הוא מתכוון להוליד בנים. עכשיו אני בא ואומר, אם אנחנו עכשיו דואגים לזכרו של אותו איש מת, כן, כי הפרשה הזאת מסבירה בצורה חד משמעית וברורה, בשביל מה נועד כל הסיפור הזה, הוא נועד למטרה אחת, כדי שלא יימחה שמו מישראל. הועיל, והפרשה הזאת, זאת המטרה שלה, שלא יימחה שמו מישראל. רק בשביל זה אנחנו עושים את כל הסיפור הזה, מפני שממש לא מעניין אותנו, אני לא אגיד שממש לא מעניין אותנו, כן מעניין אותנו ברמה מסוימת, מה קורה באותו דור, ואם האיש הזה מרגיש טוב או מרגיש רע, ואם נחמד לו ושמח לו, אבל זה, כמה שזה חשוב וזה חשוב, זה מתגמד לעומת הנצח. ואנחנו דואגים לנצח. ושאנחנו אומרים, בסדר, מה שקורה באותו דור זה חולף. מה שבאמת יש לו חשיבות זה הנצח. והאיש הזה שעכשיו באמת בלי בנים איבד את הנצח, הוא איבד את הדבר הבאמת חשוב. איך אנחנו כן יכולים להמשיך לקיים אותו לנצח, אם יבוא האיש הכי קרוב אליו במהות, ייקח את אשתו, שניהם, אם הם יולידו בן, הבן הזה יוכל להיחשב כבנו של המת. היה בכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת, ולא ימחה שמו מישראל, ידי כך לא ימחה שמו מישראל, מפני שהוא יקום על שם אחיו המת. ומה קורה אם האיש הזה לא יחפוץ? התורה מתייחסת אליו, לא יחפוץ לקחת את ילדו. התורה לא יכולה להכריח אותו לעשות יבה מה שהוא לא רוצה, אבל היא מרואה את זה מאוד מאוד בחומרה, חולצים את נעלו מעל רגלו ויורקים בפניו, כלומר, ואומרים לו, ככה יעשה לאיש, ככה יעשה לאיש, כלומר, אנחנו כועסים עליך, אנחנו לא מעוניינים בך. וחלצה נעלו מעל רגלו וירקה בפניו וענתה ואמרה, ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו, זה הדבר העונש קטן, עונש יותר חמור, ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל, כלומר, אתה לא רצית להקים לאחיך שם בישראל, אתה איבדת את שמך שלך. מהיום הזה והלאה, זה לכאורה הפשט של הפסוק. ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל, כלומר הבית שלך, אתה לא רצית להקים את ביתו של אחיך, אנחנו מאנשים את ביתך. הבית שלך לא יישא עוד את שמך שלך. הוא יקרא בית חלוץ הנעל. איבדת גם את השם שלך. כי אם אתה צר עין ולא רוצה לעבוד בשביל אחיך, ולא רוצה להקים, לדאוג לנצח של אחיך, אתה איבדת את הנצח שלך. עכשיו, נכון שחכמים מאוד צמצמו את זה, ואמרו שאומרים שלוש פעמים חלוץ הנעל, חלוץ הנעל, חלוץ הנעל, בסדר, קראנו לו של חלוץ הנעל, יצאנו ידי חובה. אבל אפילו לא שלוש פעמים, מצווה על כל העומדים שלנו לומר חלוץ הנעל, ככה אומרים חכמים. אבל הפשט של הפרשה, שמהיום והלאה האיש הזה איבד את כל אשר, את כל אשר היה לו, הוא איבד את השם שלו, הוא איבד את הנצח שלו. מהיום הזה, האיש הזה, האיש צר עין, שלא רוצה להקים לאחיו שם בישראל, הוא איבד את כוחו, איבד את נצחו, איבד את שמו. המילה שם היא מילה מאוד מאוד מרכזית בפרשה. אנחנו רוצים שלא יימחה שמו מישראל, אנחנו רוצים להקים לו שם בישראל, מי שלא יקים לו שם בישראל, יימחה שמו ויקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל. אם אנחנו נחזור לפרק שלנו במגילת רות, הפרק הזה כל כך מזכיר את הפרשה שלנו, נכון שהמילה ייבום והשורש יבם לא מופיע במגילת רות אפילו פעם אחת. השורש הזה לא קיים, במקום זה מופיע השורש גואל, שכפי שאמרנו, הוא מחבר אותנו לפרשה אחרת לגמרי בתורה, והשאלה שאנחנו כמובן נצטרך לשאול זה, מדוע בועז מחבר בין שתי הפרשות האלה לכאורה, אלה שתי פרשות שונות. יש פרשת גאולת קרקעות, שהיא פרשה שנמצאת בפרשת בהר שעוסקת בנושא אחד, ויש פרשה אחרת שהיא פרשת ייבום שעוסקת בשמו של אדם. מדוע בועז מחבר ביניהם? כמובן שאלה עוד יותר גדולה שאנחנו נצטרך לשאול, מה פתאום הכנסת את הייבום פה? הרי אין פה אחים, יש פה גואלים, קרובים רחוקים, האיש הזה שאתה מבקש ממנו עכשיו לגאול, ליבם כביכול, אני לא משתמש במילה, בוא לא נשתמש במילה ליבם, כי לא בכדי המגילה לא השתמשה בה, האיש הזה שאתה רוצה עכשיו שיגאל את רות, הוא לא יבם, הוא לא גיס, הוא לא אחיו של בעלה המת. אבל חוץ מהנושא הזה שהשורש יבם לא מופיע פה, ואנחנו, כפי שאמרנו, נצטרך לשאול מדוע בועז מרחיב את דין ייבום גם לכאן, חוץ מזה בואו נראה שהפרק שלנו רומז כל כך הרבה רמזים לפרשת ייבום, שאי אפשר להתעלם מהם. קודם כל, איך הוא מתחיל? ובועז עלה השער. זה כמובן מזכיר, לא סתם בועז עולה השער, לא סתם מתחילה הפרשייה הזאת במילים ובועז עלה השער. הביטוי הזה לקוח מפרשת ייבום, ועלתה יבימתו השערה אל הזקנים. ומה עושה כאן בועז? הוא לוקח 10 אנשים מזקני העיר ומושיב אותם. ואז באמת יש לנו כאן שני פסוקים שמתעלמים לחלוטין מפרשיית ייבום, ומזכירים לנו את פרשת גאולת קרקעות שבפרשת בהר, אבל מהר מאוד בועז חוזר לפרשת ייבום. ואומר בועז, ביום קנותך השדה מיד נעמי, ומעט רות המואביה השתמת קניתה, להקים שם המת על נחלתו. הביטוי להקים שם המת מקורו בוודאות בפרשת ייבום. הוא לא נמצא בפרשת גאולת קרקעות. ומה אומר הגואל? הגואל מזכיר לנו מאוד את אותו איש שממען לקחת את יבימתו. קודם כל, גם ברור שהעניין הזה שהוא פה חולץ נעל, הוא לא מקרי. הוא בא להזכיר בוודאות את הנעל של החליצה. אמנם, אין פה חליצה הלכתית. המגילה מדגישה את זה, וחכמים מרחיבים בעניין הזה, שלחליצת הנעל פה הייתה משמעות קניינית. אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שבסופו של דבר הוא חלץ נעל. בסופו של דבר, ואת זה המגילה רוצה להראות. יש לנו פה, עומד לנו פה האיש הזה, שלא רוצה להקים שם. למה הוא לא רוצה להקים שם? מפני שהוא פוחד להשחית את נחלתו. הוא אומר, מה, אני צריך שבניי ובני בניי אחריי יהיו בנים של מואביה. שהם יישאו את השם, אני לא יודע, בועז, יאללה, כך, אתה רוצה להרים את התיק הזה, תרים אותו, אתה גאה לך, אתה את גאולתי, כי לא אוכל לגאול. מה קורה לאותו אדם שממען לקחת את יבימתו בפרשת ייבום, שהרגע קראנו? אמרנו, התורה, הוא משחית את שמו. הוא לא רצה להקים שם למישהו אחר, הוא משחית את שמו. התורה מענישה אותו בזה שמהיום והלאה יקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל. מה קורה פה? איך קוראים לגואל הזה? לא רק ששמו לא מופיע פה, אלא שאנחנו מדגישים את זה ששמו לא מופיע פה. איך המגילה כותבת? והמגילה מזכירה את דברי בועז שאומר, סורש ופה פלוני אלמוני. הרי המגילה הייתה יכולה לא להגיד את המילים פלוני אלמוני, אלא סורש ופה. מה זה פלוני אלמוני? הרי בועז לא אמר את המילים פלוני אלמוני. בועז קרא לגואל האלמוני הזה בשמו. אבל המגילה באה ואומרת, אנחנו מכינו את שמו של האיש הזה. האיש הזה לא רצה להקים שם למישהו אחר שמת, והולך עכשיו לאבד את הנצח שלו, והולך להיקרת. אנחנו נמחה את שמו ונקרא לו פלוני אלמוני, ולא נקרא לו בשמו. ומה אומר פה בועז? בועז אומר פה בהמשך, וגם את רות המואביה אשת מחלון קניתי לי לאישה להקים שם המת על נחלתו, ולא יקרת שם המת מאם אחיו ומשאר מקומו. כלומר, בועז בוודאות מדבר פה על שם המת, וגם אומרים לו כל הקהל והשיחה אל באפרת הוקרא שם בבית לחם, ומברכים אותו. נכון שיש פה איזושהי אמירה אחרת של הנשים. אנחנו, המגילה מראה ש... ועל זה ניתן בעזרת השם שיעור אחר, המגילה מראה שאצל הנשים פה משמעות קריאת שם היא אחרת. משמעות קריאת השם אצל הנשים היא, ותקראנה שמו עובד הוא אבי ישעיה אבי דוד, כלומר אצל הנשים קריאת שם היא, הנשים כן רואות את הדור הזה, מתעניינות בדור הזה. כאשר הן שואלות מי הוא אביו של הנער, אז מתייחסות למה שנראה בעיניים בדור הזה. אבל אנחנו בעיניים של נצח, כפי שאנחנו רואים מהתורה, אנחנו מתייחסים לשם של האיש הזה במשמעות של נצח, שזה הרבה יותר גדול מהשאלה למי הוא יקרא אבא בדור הזה, שהיא שאלה חשובה מאוד, כפי שאמרנו, אבל הרבה פחות מתגמדת ביחס לנצח. לא נוכל, כן, אמרנו שיש פה שתי פרשות מאוד מאוד דומות, שזה פרק ד' במגילת רות ופרשת הייבום, שמכילות את אותם מרכיבים, אבל לא נוכל להתעלם מהעובדה שיש לנו בתורה פרשה שלישית, ואולי צריך להגיד פרשה ראשונה. עוד לפני שתי הפרשות האלה, עוד לפני פרשת ייבום שבפרשת כי תצא, ולפני מגילת רות, יש לנו עוד פרשה שמכילה בדיוק את כל המרכיבים שמנינו של הפרשה הזאת. של פרשת ייבום ומגילת רות, ובאופן מפתיע הפרשה הזאת היא פרשה שעוסקת באותה משפחה עצמה. וזאת כמובן פרשת יהודה ותמר. ויקח יהודה אישה לער בכורו ושמה תמר, ויהי ער בכור יהודה רע בעיני אדוני וימיתהו אדוני. ויאמר יהודה לאונן, בוא אל אשת אחיך ויאבם אותה, והקם זרע לאחיך. כן, אחיך מסכן, איבד את הנצח, בוא אתה אל אשת אחיך, תיאבם אותה, תקים זרע לאחיך. מה קורה עם אונן? וידע אונן כי לא יהיה הזרע. והיה אם בא אשת אל אשת אחיו ושיחת ארצה לבלתי נתון זרע לאחיו. אונן אומר, אני הוליד עכשיו בן בשביל אח שלי. מה, אני פרייך שלו? זה בשבילי? אם אני מוכן לקחת את תמר, אם יתלד בן שהוא יישא את שמי אחריי, ובנו יישא את שמי אחריי, ובנו אחריו, ואני נדבק בנצח, אבל עכשיו להוליד בן בשביל אח שלי? כן, זה מה שכתוב כאן, כי הפרשה ככה מבינה, עוד הרבה לפני פרשת ייבום, עוד לפני שניתנה תורה, בימי יהודה, אונן מבין שאם הוא עכשיו נושא את תמר, מוליד בן, הבן הזה לא יהיה שלו. וידע אונן כי לא יהיה הזרע. ואומר אונן, אני לא מוכן לתרוח בשביל אחי. מה עושה אונן? אונן עושה מה שעושה, אולי לא בדיוק, אבל אונן נמנע, אונן אולי פוחד להגיד ליהודה, אני לא רוצה. אז אונן מצד עצמו, כשהוא בא אל אשת אחיו ושיחת ארץ עליו ולתין אתון זרע לאחיו, ואז מה קורה? וירע בעיני אדוני אשר עשה, וימת גם אותו. גם כאן אנחנו מוצאים את אותם מרכיבים. כאן יש את אותו הציווי, האמירה, להקים זרע לאיש המת. גם כאן אנחנו מוצאים, כמו בשני המקומות האחרים שהזכרנו, את אותו איש שלא רוצה להקים זרע לאיש המת, כי הוא חושב דואג לעצמו, כי הוא צר עין, כי הוא חושב על עצמו, והוא נענש בזה ששמו אחריו נמחה, שמו אחריו נעלם. והפרשה הזאת, שכמובן כפי שאמרנו, בדיוק אותה משפחה של בועז, כמה דורות קודם, אבל בועז הוא המשך של המשפחה הזאת, ואמרנו המשך גם אחרי דורות רבים, הוא עדיין חלק מאביו. הפרשה הזאת עומד כאן יהודה, הרבה לפני מתן תורה, הרבה לפני פרשת כי תצא, מכיר את הדין הזה, מבין את הדין הזה מדעתו. מדוע? מפני שכבר אמרנו, יש היגיון צירוף בדין הזה. כל עוד אנחנו חיים בתפיסת עולם של נצח, בתפיסת עולם של שם, שמחזיק מעמד באופן נצחי, של אדם, שאנחנו מבינים שהאדם זה לא פחות חשוב מה הוא יעשה ב-70-80 שנות חייו, מה שחשוב זה איך הוא ייגע בנצח. כשזאת הגישה, אז ההיגיון מחייב את מה שאומר פה יהודה, גם לפני מתן תורה. עכשיו נחזור לפרשתנו במגילת רות. אצל בועז, גם כן, הוא משתמש באותו היגיון. נכון, פרשת ייבום אין פה. המגילה נמנעת בכוונה מלהשתמש בשורש יבם לכל אורכה, זה לא קיים. אין פה ייבום במובן ההלכתי. אבל ההיגיון של היבום, כמו שיהודה הבין מדעתו את העניין, אומר בו, אז ההיגיון הזה קיים גם כאן. נכון, אני לא יכול להגיע לאחיו של המת עצמו. אני יכול להגיע לגואלו הקרוב אליו. גואלו הקרוב אליו, זה מופיע כבר במגילת, זה פסוק כמובן מפרשת גאולת קרקעות, מפרשת בהר, אבל אני יכול, אומר בו, אז להגיע לגואלו הקרוב אליו. אני יכול להגיע לזה. אני אשתדל, אני אעשה כל מאמץ להגיע לגואל הכי קרוב שאני יכול. אבל זה אומר כבר לרות, יש גואל קרוב ממני, יש גואל קרוב ממני, כלומר אני אתאמץ ואשתדל ואעשה כל מאמץ שהגואל הקרוב ממני הוא זה שיגאל. למה? נכון, יכול להיות שהוא קצת חמצמץ וקצת חושב על עצמו ולא בטוח שיהיה לך הכי טוב בביתו, אבל לצורך הפרויקט שלנו, הנושא לשאלה הזאת, אם יהיה לך הכי טוב בביתו או לא יהיה לך הכי טוב בביתו, היא שאלה שמתגמדת לעומת הדבר, לעומת הנצח. אנחנו רוצים להקים את שם המת על נחלתו, פה זה גם שם המתים, אנחנו רוצים להקים את שמו של מחלון בעלה של רות, ואם אנחנו נצליח להקים את שמו של מחלון בעלה של רות, אנחנו נצליח להקים גם את שמו של אלימלך, שגם הוא חלילה עלול ללכת לאיבוד מן העולם ולא שם אחריו. ואם מישהו מהמשפחה, נכון, אני לא יכול להגיע לאח הכי קרוב, אני יכול להגיע למישהו קצת פחות קרוב, אבל אני עדיין משתדל להכי קרוב שאפשר. הכי קרוב שאפשר לא רוצה, אז נמחה שמו מהעולם, כמו שאמרנו, ונקרא שמו בישראל פלוני אלמוני, בית פלוני אלמוני, אבל בועז הוא הגואל השני הכי קרוב, הוא זה שעושה את המעשה החשוב של להקים שם המת. אבל בועז עושה פה עוד משהו. קודם כל, לפני שנגיע לעוד משהו שהוא עושה, הוא כמו יהודה, אביו, או אבי, 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 אביו, אומר, בואו נפעיל את ההיגיון שלנו גם מעבר לציבור. בואו נראה מה הרוח של פרשת יבמים, הרוח של זה לא רק הרוח של פרשת יבמים, זה הרוח של תפיסת העולם הנצחית. הרוח של תפיסת העולם שאדם ממשיך לחיות לעולמים בעזרת בניו ובני בניו אחריו, שכל אחד מהם הוא חלק ממנו. בעזרת תפיסת העולם הזאת אני יכול ללכת גם קצת מעבר לפרשת יבום. אבל בועז עושה פה עוד דבר. בועז מאחד יחד שתי פרשות שבתורה. למה בועז, איך בועז מאחד יחד שתי פרשות שבתורה? גם פרשת נחלות וגם פרשת יבום, הרי לכאורה כל אחת מהם פרשה אחרת, כל אחת מהם כתובה בחומש אחר, כל אחת מהם כתובה במקום אחר, כל אחת מהם משתמשת במילים אחרות. הפרשה הזאת משתמשת במילה, בשורש יבם, הפרשה היא משתמשת בגאול. זה משהו אחר לגמרי. זה מילים אחרות. מה הקשר? אומר בועז, יש קשר. ודאי שיש קשר. הקשר הוא ששתי הפרשות יוצאות מנקודת הנחה אחת. שתי הפרשות יוצאות מנקודת הנחה שאומרת שהאדם הוא המשך של משפחתו, ושנחלה צריכה להישאר במשפחתה, ושתפקידו של כל אדם זה לעבוד את הנחלה המשפחתית, שהפרשת בהר מאוד מאוד מדגישה את הקשר שלה לעניין הזה. הגמרא מתמודדת עם זה בצורה מסוימת שאנחנו נבקש להסביר אותה עכשיו, על פי מה שראינו. הגמרא לגבי פרשת יבום, לגבי השאלה מה זה להקים שם המת על נחלתו, היא אומרת שפה מקרא יוצא מדי פשוטו, ואנחנו נבקש לראות האומנם מקרא יוצא מדי פשוטו. אומרת, המדרש אומר ככה, יקום על שם אחיו לנחלה. אתה אומר לנחלה, או אינו אלא יוסף, אלא אינו אלא שם, יוסף קוראים אותו יוסף, יוחנן קוראים אותו יוחנן. אומרת הפרשה, נאמר כאן יקום על שם אחיו, ונאמר להלן על שם אחיהם יקראו בנחלתם, שזה בכלל פסוק בפרשת ויחי, שעוד לא הזכרנו אותה. מה שם האמור להלן? נחלה, אף שם האמור כאן נחלה. זה עד כאן הברייתא. הברייתא אומרת, יכול להיות שאנחנו נקרא לבן שיוולד על שם אותו מת, כמו שאנחנו נוהגים בימינו, שאם מישהו מת, אז קוראים לקרובו בשמו. האומנם, זה מה שאנחנו נעשה גם פה, שאם למת קראו יוסף, קוראים אותו יוסף, יוחנן קוראים אותו יוחנן, אז לא. אלא, אנחנו ניתן את הנחלה. ועד כאן הברייתא. על הברייתא הזאת אומר רבא בגמרא, אף על גבי וכל התורה כולה, אין מקרה יוצא מדי פשוטו, עתה, עתי גזרה שווה, הפקטי לי מפשטי לגמרי. עכשיו אני מבקש לשאול, האומנם זה הפשט, האומנם הפשט שהיה בחורש לתלד יקום על שם אחיו המת, פירושו שאנחנו נקרא לו באותו שם פרטי שנקרא המת, אני חושב שלא. אם אנחנו נסתכל לעומק בפרשת יבום, מה שפרשת יבום אומרת שהוא יקום על שם אחיו המת, הכוונה היא שיחשב כבדו של המת. כלומר, זה לא שאם למת קראו, יוחנן אני אקרא לבן יוחנן, ואם קראו למת יוסף אני אקרא לבן יוסף. אלא מה שרוצה הפרשה לומר, זה שאם למת קראו יוחנן אני אקרא לבן פלוני בן יוחנן, ואם למת קראו יוסף אני אקרא לבן פלוני בן יוסף. כן, אם אונן היה מקיים את המצווה כמו שצריך, לבן או לשני הבנים היו קוראים פרץ בן ער וזרח בן ער. אבל אלא מה, אונן לא קיים את המצווה כמו שצריך. זה לכאורה הפשט של פרשת יבום, של יקום על שם אחיו המת. הרי למה אנחנו דואגים פה? אנחנו דואגים שלמת יהיה זרע. אנחנו רוצים להקים זרע לאותו מת. כפי שאומר רונן, לא יהיה הזרע. הבן לא יוכל להיחשב פלוני בן עונן, הוא ייחשב פלוני בן ער, כי זה כל המטרה של מצוות דיבום. אלא מה? אנחנו אומרת אומר המדרש, ואין ספק שמגילת רות עומד בבסיס המדרש הזה, הועיל והוא נחשב בן של המת, אז הוא גם היורש של המת, אז הוא גם מקבל את נחלתו של המת. והמדרש הזה, הרעיון הזה, מופיע בעוד מדרש שעוסק בנושא אחרי לגמרי. לגבי בנות צלופחד, בעוד בנות צלופחד מתמודדות פחות או יותר עם אותה בעיה. לאבא שלהם אין בן. אלא מה? האומנם זו אותה בעיה או שזו לא אותה בעיה? כי לצלופחד אומנם לא היו בנים, אבל בנות היו לו. האם הבנות יכולות להמשיך אותו או שהן לא יכולות להמשיך אותו? האם הבנות האלה יכולות להיחשב להקים שם המת על נחלתו או לא? אז פה יש מדרש מעניין שאומר, מה אמרו בנות צלופחד? אמרו לו, אם כבן לנו חשובים, נה לנו נחלה כבן, ואם לאו, תתייבם עמנו. כך אלה המילים שמכניס המדרש בפיהם של בנות צלופחד. לפי מה שהסברנו עכשיו, אנחנו יכולים להבין את זה בצורה הכי ברורה והכי פשוטה. אם הבנות האלה באמת יכולות להמשיך את שמו וזרעו של צלופחד, אז זה אומר, לפי החיבור שבו אז עשה כאן בין האיש ובין נחלתו, זה אומר להקים שם המת ונחלתו. זה אומר שהן צריכות גם לקבל את הנחלה. אם לא מסוגלות לקבל את הנחלה, אז אשתו של צלופחד צריכה איבום. אז הנה חיברנו בין שתי הפרשות האלה. והאמת היא שנחלה בארץ ישראל, אם אנחנו קצת נרחיב בזה, מה שאומרת פרשת בהר זה שנחלה בארץ ישראל זה מקום עבודתו של האדם, לא רק מקום עבודתו כדי להביא לחם הביתה, זה מקום עבודתו את השם. כיוון שהאדמות בארץ ישראל יש להם מעלה, ולכן אי אפשר למכור אותם, כפי שאומרת שם פרשת בהר, כי לי בני ישראל עבדים וכי לי הארץ. אני מחלק את העבדים בארץ, איש איש במקומו, איש על מחנהו ואיש על דגלו, ואני קובע בגורל, אומר הקדוש ברוך הוא, איפה כל אחד יחלוק. הנחלה שלו זה לא סתם איזה שדה בשביל להביא לכם הביתה. הנחלה שלו זה מקומו בנחלה הכללית של ארץ ישראל במקום. עסקנו בזה כבר בשיעור שעברנו כאן על פרשת בהר, משמעותה של נחלה כתפקידו של אדם על נחלתו, אנחנו לא נאריך בכך עכשיו. זה מסביר את החשבון שעושה בועז על... כן, כמובן נחלה בארץ ישראל חייבת להיות נצחית, בגלל זה אי אפשר למכור אותה לנצח, היובל מחזיק אותה, היובל שומר עליה, והנצח הזה שאנחנו מבקשים לגעת בו, השם שאנחנו מבקשים להקים על הנחלה לדורות, זה עניינו של הפרק הזה במגילת רות, שכפי שאמרנו יש לו שתי מקבילות בתורה, שלושת המקומות האלה מכילים את אותם מרכיבים, ובנצח הזה אנחנו מבקשים לגעת, כמובן, כאשר אנחנו עוסקים במלוכה. אם דוד רוצה להקים בית מלוכה נצחי, בית מלוכה שהקדוש ברוך הוא בוחר בו, שהמגילה תסיים, ואלה תולדות פרץ, פרץ הוליד את חצרון, המגילה תסיים בתולדות המלוכה. ספר בראשית מחולק כולו לתולדות ותולדות ותולדות. אלה תולדות השמיים והארץ ויברעם, אחר כך אלה תולדות נוח, אלה תולדות יצחק, תולדות יעקב, שזה התולדות האחר. יש 10 תולדות בספר בראשית. מחוץ לספר בראשית, יש לנו רק שני מקומות שבהם מופיע הביטוי אלה תולדות. אלה תולדות אהרון ומשה, כלומר תולדות הכהונה, אותה שושלת שנבחרה להמשיך את הכהונה, והמקום השני זה אלה תולדות פרץ במגילת רות. כן, אחד בפרשת במדבר ואחד במגילת רות, שהם עוסקים בשני בתים נצחיים שאנחנו מבקשים להקים. אם... ספר בראשית נגמר בתולדות יעקב, כלומר בחרנו את התולדות הנצחיות שאנחנו מבקשים להוליד כדי להקים זרע לנצח שזה עם ישראל, עדיין אנחנו צריכים לבחור שתי משפחות. משפחה אחת נבחרה בתורה בפרשת במדבר, משפחת הכהונה, אהרון ובניו נבחרו בשביל להיות כהנים לנצח, ואלה תולדות אהרון. והבחירה השנייה שהתורה אומרת, שום תשים עליך המלך אשר יבחר, השם אלוהיך בו יבחר בעתיד, זאת הבחירה במגילת רות, והיא הבחירה שמתקשרת כמובן לפרשת יהודה ותמר, המגע בנצח, בשביל להקים את עם ישראל ובשביל להקים את ממלכות ישראל, אנחנו חייבים להגיד שלא מעניין, שאנחנו לא מקימים את זה בשביל לפתור את בעיות הדור. אנחנו מקימים את זה בשביל להעמיד בית לנצח, בשביל לפתור את בעיות הנצח, ובשביל שהבית הזה יעמוד ויקון לנצח, כפי שעם ישראל יעמוד ויקון לנצח. חג שמח.